אדרבה, שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן.
שלום תמי.
שלום יורם, אנחנו בעוד שיחה במקבץ השיחות שלנו על קיבוץ, והפעם אנחנו מסתכלים על אנשים בתוך הקיבוץ, מנקודת מבט ייחודית, כאשר השיחה הזאת היא בעצם מקדמת ספר שמיד אתה תזכיר אותו ואת אורחה ואת כותבה וכדומה. השיחה שלנו תהיה על הלהט"בים בקיבוץ.
נכון, על הקהילה הלהט"בית בקיבוץ, ומי שנמצא איתנו כאן זה דוקטור עמית קמה, ואני מחזיק מול העיניים, כבר נציג אותו, אבל את הספר שהוא הוציא לאחרונה בהוצאת למדה עיון שלנו של האוניברסיטה הפתוחה, ספר שנקרא מבעד לארון השקוף בשיתוף יד הבנקין, והוא ערך את הספר יחד עם סילביה פוגל ביג'אווי, וזה נקרא מבעד לארון השקוף, דיוקן של להט"ב בקיבוץ. ולפני שנקפוץ למים, באמת נציג דוקטור קמה. הוא מרצה בכיר בחוג לתקשורת, המכללה האקדמית עמק ישראל. כ-50 מהמחקרים שלו, שעוסקים בעיקר בקבוצות מיעוט שונות, פורסמו בכתבי עת ובספרים ישראלים ובינלאומיים. כמו כן, הוא פרסם 7 ספרים, כולל הספר שהזכרנו עכשיו. דוקטור קמה מכהן כיושב ראש האגודה הישראלית לתקשורת, ויושב ראש הוועדה למונחי מגדר ומיניות באקדמיה ללשון העברית, והיה יושב ראש שותף של מיזם המחקר להט"ב בקיבוץ ביד הבנקין, וזה הקשר. הוא חבר מערכות כתבי עת Queer Studies in Media and Popular Culture ו-Journal of LGBT Youth, והוא פעיל מ-1983 במאבקים לשוויון זכויות של להט"ב, וגם שימש כמנכ"ל האגודה לשמירת זכויות הפרט בתחילת שנות ה-80. דוקטור הרמה, שלום לך.
שלום, תודה לכם.
אז ההסתכלות על הקיבוץ, כמו שקראתם לזה בספר, מבעד לארון השקוף, להסתכל על הלהט"בים בקיבוץ, זו הסתכלות, זו פרספקטיבה חשובה ומעניינת על החברה הקיבוצית. מה אתה יכול לספר על זה?
אולי אני אתחיל את השורשים של המיזם המחקרי שלנו. היו לו 2 שורשים. פרופסור סילביה פוגל ביג'אווי פעילה ועורכת כבר סדרה של ספרים שעוסקת בקשרים בין מגדר וקיבוץ, וראתה שהגיעה העת לעסוק גם בקהילה הזו. מלבד זאת, אני מאגד מזה 20 שנה את כל המחקרים שנעשו על להט"ב בישראל. המחקר הראשון פורסם ב-1942, נכון לפברואר 2024, המאגר כולל כ-950 עבודות דוקטורט, עבודות תזה, מאמרים, ספרים וכן הלאה, כולם בלהט"ב בישראל. מלבד מחקר אחד שנעשה על הומואים קיבוצניקים ב-2001, אף אחד מכל עושר המחקרים האלה לא נגע בסוגיה המאוד מעניינת ומרתקת הזו, והגיעה העת לחקור את העניין. אז ב-2019 הקמנו את קבוצת המחקר, בהתחלה היו כ-20 חברים וחברות, חלקם עזבו במהלך הדרך, והתוצר הסופי הוא הספר שלפנינו.
מרתק.
אני רציתי לשאול... עמית, אנחנו הרבה פעמים בצורה כמובן מאוד לא מדויקת, מחברים להט"ביות עם עירוניות. והקהילות הלהט"ביות הגדולות אכן צמחו בקונטקסטים עירוניים. בוא תספר לנו, וזה אני ממשיכה בזה את השאלה שיורם שאל קודם, והיא בעצם מה ייחודי למקרה הספציפי שאתם בחרתם של חברי הקהילה בתוך קיבוצים, כי בדרך כלל אנחנו נוטים לחשוב על הקיבוץ כקהילה, וכאן אנחנו מסתכלים על אנשים שהם לכאורה אינדיבידואלים בתוך קהילה.
אני דווקא חשבתי להתחיל עם הסיפור האישי שלי, אולי נגיע לסיפור האישי שלי עוד כמה רגעים. לפני כ-10 שנים ג'ודית הלברשטם טבעה את המושג. מעניין לציין שכשהיא פרסמה את הספר שלה היא הייתה ג'ודית, ומהלך השנים הוא שינה את מינו והיום הוא ג'ק הלברשטם, אני מתייחס אליה כנקבה כי אז היא הייתה עדיין אישה. טבעה את המושג מטרונורמטיביות. מסתבר שברחבי העולם המחקרים מתחום הידע, גיי לסביאן סטאדיז והתיאוריה הקווירית, התמקדו אך ורק בהקשר העירוני המטרופוליני הגדול. והייתה הבחנה מאוד דיכוטומית בין העיר הסובלנית, הליברלית, שבה הפרט הלהט"ב יכול לצאת מן הארון, לממש את זהותו, הקהילה יכולה לגבש את עצמה, להקים מוסדות וכן הלאה, ומסתבר באמת שכל המחקרים ברחבי העולם, בתחום הידע הזה, עסקו באפשרות היחידה הגלומה במטרופולין, מתוך התייחסות מפחיתת ערך ומזלזלת בפריפריה ובמקומות יישוב קטנים. יתרה מכך, כל המחקרים הראו שכאשר אדם מבין שהוא הומו, לסבי, טרנס וכן הלאה, כמעט טבעי וברור מאליו שעליו להגר מן היישוב הקטן הפריפריאלי אל העיר הגדולה. בשנים האחרונות אנחנו רואים ניצנים של מחקר שעוסק באזורים פריפריאליים, ומסתבר שהדיכוטומיה הזאת לא נכונה, ואפשר לקיים זהות פרטנית וקהילתית גם באזורים באזורים פריפריאליים, ביישובים כפריים וכן הלאה. הקיבוץ הוא מקרה בוחן ייחודי לעומת המחקר המתהווה בעולם, כי המחקרים בעולם היום עוסקים ביישובים כפריים שאין להם את המאפיינים הייחודיים לקיבוץ. אני רוצה למנות כמה מאפיינים שאפיינו את הקיבוץ במהלך רוב שנותיו, ובהמשך נראה שכיום קצת הדברים נראים אחרת. בראש ובראשונה האידיאולוגיה הקולקטיביסטית הנחרצת של שבה הפרט מאבד את זהותו הפרטנית למה הזהות הקולקטיבית של הקיבוץ. מאפיין נוסף הוא הקונפורמיות המאוד חזקה שדורשת שכל חברות וחברי הקיבוץ יתאימו לאיזה מודל קיבוצניקי מאוד ברור שאין לחרוג ממנו, אין לסתות ממנו. דבר נוסף, הרשתות החברתיות בקיבוץ, וזה מאוד השתנה ב-20 שנים האחרונות, אנחנו נדבר על זה בהמשך, שהקיבוץ לא מאפשר לאף אחד מחברותיו להיות באיזשהו חלק מהיממה לבד. החדר האוכל משותף, האכילה משותפת, הילדים ישנים יחד בחדר הילדים בלינה המשותפת, עובדים יחד ברפת, עובדים יחד בשדות. אין אפשרות להתנתק, כל הפעילות התרבותית החברתית נעשית בצוותא. עוד מאפיין מאוד ייחודי לקיבוץ הוא מה שנקרא בשפה הקיבוצית שפת המדרכות. כידוע, לאורך רוב ההיסטוריה לא היו בקיבוץ כבישים, היום הדברים השתנו, והתנועה התבססה על הליכה ברגל במדרכות. כולם הלכו כל הזמן במדרכות, מן החדר לחדר האוכל, לרפת, ללול, לחדר הילדים, לחדר הטלוויזיה. וכל שיחות הקיבוץ התקיימו על המדרכה, כאשר כולם מדברים על כולם. ומכאן נובע המאפיין שהוא מאוד רלוונטי לענייננו, אין לפרט אפשרות להתחמק מהעין הצופייה של כל, ואני מדגיש, כל החברים והחברות בקיבוץ. בכל רגע נתון כולם צופים בכולם, כולם מדברים על כולם. והמאפיינים האלה שדיברתי עליהם מאוד שונים מן העיר, ולא משנה אם אנחנו מדברים על לונדון או על תל אביב ב-1930 או ב-2020. בעיר הגדולה יש אנונימיות, אין רשתות חברתיות כל כך הדוקות, האדם יכול לבנות לעצמו את הזהות הפרטנית באופן אנונימי, בלי שהחברה מסביבו תדע.
בקיצור, קשה להיות שונה בחברה הקיבוצית, זה, אתה, אם אתה לא מתאים לתבנית, אתה בבעיה, זה למעשה מה שמסכם את המאפיינים האלו.
וגם החשיפה הרבה בגלל השיתופיות היומיומית הרב רובדית, אני חושבת.
התשובה לשאלה תמונה בשם הספר, הארון השקוף. אני אתחיל עם הארון האטום דווקא. כולנו, אני משער, מכירים את המושג של הארון, שבו מתחבאת ההומו, הלסבית, מבלי שהמידע על נטייתם המינית, או הזהותם המינית, או זהותם המגדרית, תחשף ברבים. כאשר האדם נמצא בתוך הארון האטום, הוא יכול להקפיד מאוד מתי הוא פותח את הדלת מעט, מספר לאדם אחד, מספר לאדם שני, אולי סוגר את הדלת, אולי ממוטט את הארון לגמרי, ואנחנו כולנו מכירים את הביטוי לצאת מן הארון, וכאשר האדם יוצא מן הארון, הוא בעצם ממוטט את הדפנות שמקיפות אותו, והוא נחשף ביוזמתו או שלא ביוזמתו. בקיבוץ, הארון האטום כמובן היה קיים במהלך כל ההיסטוריה, ואני משער שגם היום ישנם לא מעטים שנמצאים בארון אטום. אבל מה שמאפיין את הקיבוץ הוא המושג הארון השקוף. הארון השקוף הוא מושג שרווח מזה שנים רבות בתחום הידע שנקרא גיי לסביאן סטאדיז, לימודים הומו לסביים, בהקשר המשפחתי. ואני עצמי כבר לפני 20 שנה כתבתי וחקרתי את העובדה שגם כאשר ההומו יוצא מן הארון, נגיד בפני משפחתו, אין שיח על העניין הזה, לא ישאלו אותו, יש לך בן זוג, אין לך בן זוג, מה הפעילויות החברתיות שלך, כאילו אנחנו יודעים מי אתה, אבל הווה לא נדבר על זה. והשימוש היה הארון השקוף של יצא למעשה מן הארון, בפועל, באמת, הארון נשאר כמין ארון שקוף שהדפנות שלו שקופות ויודעים אבל לא יודעים. דותן ברום,
זה כמעט מסגרת קליעה מה שאתה מתאר.
אני לא הבנתי.
אמרתי, זה מתאר את הארון כמסגרת קליעה ממש, כמו שתיארת את זה עכשיו, שהארון אולי דובר בו, אבל הוא עדיין משאיר את האדם בתוכו עם מרווחים קטנים לתנועה.
אז המטאפורה הפשוטה הייתה של הארון השקוף, שהוא קיים, אבל הוא שקוף. אנחנו רואים, אבל לא מתייחסים למה שנמצא בתוכו. דותן ברום, שהוא אחד מהחברים בקבוצת המחקר שלנו, מימש את המטאפורה הזאת בהקשר הקיבוצי, ואנחנו אימצנו אותו בכל חלקי הספר בהקשר הקיבוצי. אז לצד האנשים שחיו את חייהם בתוך ארון אטום, היו אנשים, אנחנו לא רוצה להגיד רבים או מעטים, כי אנחנו לא יכולים לעשות סטטיסטיקה מבחינה היסטורית, חברי הקיבוץ היו מודעים אולי לעובדת היותו של אחד מחבריהם הומו לסבית. היו אולי משוחחים על כך בשיחת המדרכות, אבל כולם שמרו על הסוד, והוא מעין סוד גלוי, שהלסבית או ההומו ידעו שהאחרים יודעים עליהם, האחרים ידעו שהוא יודע עליהם, אבל אין על כך שיחה, אין על כך דיון, והדפנות של הארון נשארות שקופות וקיימות ושרירות. אז הרעיון הזה של הארון השקוף מאוד מאפיין את הקיבוץ לאורך העשורים הראשונים של קיומו, ובספר אנחנו זה מעניין שיש לנו ספר, אני חושב, די אב קרס, ובסך הכל ארבעה שמות מפורשים נמצאים בו. שם אחד הוא שם בדוי של חיים, שחי את כל שנותיו בקיבוץ, שאפילו אני לא יודע איזה הוא, והיה בתוך ארון אטום מוחלט, ורק לאחר שהוא מת, הוא השאיר צוואה שהוא ביקש להקריא אותה בשיחת הקיבוץ, באספת הקיבוץ במוצאי שבת, והוא מוציא כתב שטנה היום ונורא נגד חבריו שפגעו בו, שלא נתנו לו לבטא את עצמו, לממש את עצמו, לצאת אל העיר הגדולה להכיר אנשים. אז יש לנו את חיים, השם הבדוי, יש לנו זוג נשים, ישה סמפטר ולאה ברלין, שהן זוג שהיה ידוע בישראל טרום הקמת המדינה. הן חיו ברחובות והקימו, אני חושב, בניין שקיים עד היום שנקרא ארמון הלבן. ישה סמפטר הגיעה מארצות הברית עם כסף רב, ופרופסור יפה ברלוביץ', שהיא חוקרת ספרות, מתארת את הכתיבה ואת ההיסטוריה של הזוג הזה, של ישה סמפטר ולאה ברלין. באיזשהו שלב הן החליטו לעבור לקיבוץ גבעת ברנר ולהקים משהו חריג ויוצא דופן בזמן ההוא, אנחנו מדברים על שנות ה-30 של המאה ה-20, בית הבראה צמחוני. עכשיו, ישה ולאה היו זוג שלנו, ברור שהן היו לסביות. אני חייב להדגיש שבשנות ה-30 המושג לסביות לא היה קיים, לא בארץ ולא ברחבי העולם. זאת אומרת, הן לא יכלו להמשיג את הזוגיות שלהם במושגים הזהותניים שמאפיינים את המחצית השנייה של המאה ה-20 והמאה ה-21. אבל ברור לנו שהם היו זוג רומנטי, אינטימי לכל עניין דבר, וכאשר הם הגיעו לקיבוץ, הקיבוץ לא ידע בדיוק איך להקל אותו, ואנחנו יודעים שלאחר שנפטרו, אז בהלוויות שלהן, חלק מהמספידים נקטו במונחים כמו חברות טובות כמו אחיות. עכשיו אנחנו מניחים, ופרופסור ברלוביץ' כותבת על כך, שהיה ידע שיש בהן, ביניהן זוגיות, אז אפשר לתאר את החיים שלהם כמעין ארון שקוף. השם הרביעי, שהוא שם מפורש, הוא גיורא מנור, שחי בקיבוץ משמר העמק מילדותו. הוא הגיע לקיבוץ קצת לפני מלחמת העולם השנייה, ועליו כותב דותן ברום, והוא חי את רוב שנותיו בארון אטום, ולאט לאט חברי הקיבוץ משמר העמק החלו להבין שגיורא הוא הומו. עכשיו אני רוצה להדגיש, גם המילה הומו, המושג הומוסקסואל, בשנות ה-60 וה-70 לא היה נפוץ, ואנחנו משערים שאנשים לא נקטו במושג המסוים הזה, אבל כנראה הייתה הבנה שגיורא הוא כזה, וגיורא ידע שידעו עליו, והם ידעו שהוא יודע שהם יודעים. ומה שמעניין, שרק בשנות ה-90 גיורא מנור מתראיין לעיתון ומצהיר, אני הומו, ויוצא מן הארון במובן העכשווי. הסיפור של גיורא מנור, אם תרשו לי להמשיך, או אתם רוצים לשאול שאלות?
סיפור מרתק.
לא, תמשיך.
היציאה הפומבית של גיורא מנור מעל גבי העיתון מתרחשת בעידן שבו כל החברה הישראלית עוברת מהפך די דרמטי, שבו מחקיקה נגד משכב זכר, מי שזוכר, עד 10 שנות מאסר, עד מרץ 1988, אווירה כללית, הומופובית, לא סובלנית, לא ליברלית, שמקשה על קיומה של זהות פרטנית, וזהות קיבוצית. אנחנו רואים שבתחילת שנות ה-90, ואפשר מבחינתי 1992, כאשר הוקמה ועדת המשנה למניעת אפליה בשל נטייה מינית של חברת הכנסת יעל דיין, מתרחש מהפך שמשפיע על כל רחבי מדינת ישראל, ואנחנו רואים שמאז 92 מתחיל להתרחש תהליך של הכרה וסובלנות ופסיקות שמקבלות את ההומוסקסואליות ואת הזוגיות החד מינית ואת המשפחה החד מינית, והתהליכים האלה מתחילים לחלחל גם אל הקיבוץ. בקיבוץ מתרחש תהליך נוסף שהוא ייחודי לקיבוץ. מתחילה להתערער האידיאולוגיה המאוד קולקטיביסטית, ובדומה למה שקורה בחברה הישראלית בכלל, החברה הקולקטיביסטית מתחילה לפנות את המקום למען אידיאולוגיה יותר אינדיבידואליסטית. גם מתחיל תהליך שבו הלינה המשותפת הופכת להיות לינה משפחתית. תהליכי הפרטה, ולצורך הדוגמה, מתחילים להיסלל כבישים בתוך הקיבוצים. הקיבוצניקים מתחילים לצאת לעבוד מחוץ לקיבוץ, והרשתות החברתיות המאוד הדוקות מתחילות גם להתפורר במידה מסוימת. אנשים מפסיקים לאכול בחדר האוכל. כל התהליכים האלה מלמדים שהקיבוץ, שבקיבוץ מתרחש תהליך שהתפקידים של הארון האטום והארון השקוף כבר מתייתרים במידה רבה, והמחקרים של פרופסור זאבי גרינברג, של דוקטור גילי ארטל ודוקטור יעל בר צדק, של פרופסור צילה פוגל ביג'אווי, שלי עצמי ושל עוד אחרים, מראים איך העשור, אני מוכן להגיד גם שני העשורים האחרונים, האווירה הקיבוצית מקבלת, לא באופן מוחלט, גם אי אפשר לתאר שהחברה הישראלית מקבלת באופן מוחלט, אבל אני יכול למשל לספר שזוג הומואים עירוניים רצו להצטרף לקיבוץ, עברו את ועדת הקבלה כדי להצטרף כחברים, וועדת הקבלה קיבלה אותם ללא כחל וסרק, ואני יודע שהיום הם חיים כזוג, ואנחנו יודעים על הומואים ולסביות. אני מתקשה לדבר על טרנסים, כי לא כל כך חקרנו טרנסים, טרנסג'נדרים בספר, מסיבות שונות, והיום האווירה היא סובלנית וליברלית.
עמית, האם אתה יכול להצביע על הבדלים בין קבלה בתנועה הקיבוצית של זוגות של לסביות וזוגות של הומואים? כי אנחנו יודעים שהיסטורית לפחות יש הבדל די ניכר בהתייחסות לשני המודלים האלה, או שבקיבוץ אתם לא התייחסתם להיבט הזה?
דוקטור אילנה מזרחי חקרה, היא ראיינה נשים זקנות, ואני לא מתבייש להגיד את המילה זקנות, אני יודע שהיא נמחקה מהשפה העברית, אני לא מהסס לי.
אנחנו מחזירים אותה.
כן, זקנות, בנות 60-65 ומעלה, שמספרות את סיפור חייהן, ומסתבר שרובן המכריע התחתנו עם בני זוג גברים, הולידו ילדים, ובאיזשהו שלב של החיים שלהם נחשפו לאפשרות של מימוש עצמי ולפתח את הזהות הלסבית ואפילו זוגיות לסבית. חלקן חזרו לקיבוץ לאחר שהן פיתחו את הזהות הלסבית, חלקן נשארו בעיר, ואנחנו רואים איך לסבית, ואני מדגיש, האם, האפשרות של האישה להיות אם מאפשר לחברה הסובבת, וזה נכון גם בקיבוץ ובאופן גורף על החברה הישראלית. האימהות היא היבט כל כך משמעותי בזהותה של האישה הישראלית באשר היא, שכאשר היא אימא, אז הלסביות שלה יכולה להיות היבט שולי. נקבל אותה קודם כל כי אימא היא אישה מתפקדת לפי הדרישות שלנו, ואפשר לקבל את הלסביות שלה. קשה לי לדבר על זוגות הומואים באופן גורף, כי בספר אף אחד מאיתנו מלבד אילנה שהסתכלה על הלסביות ועל זוגות לסביות לא חקר דווקא זוגיות הומואית.
יש לי שאלה ספציפית על על הנוער. הנוער, גיל ההתבגרות, זה הגיל שבו הנושא של זהות מינית וזהות מגדרית, אנחנו מוצאים את עצמנו מתמודדים איתו, בעיקר כאשר זה לא הזהות הקונבנציונלית או המקובלת. העובדה שבקיבוץ, בגיל הזה, הנוער גר לרוב עצמאי. האם זה עוזר, זה מקשה, איך זה השפיע?
דוקטור נועה בר חושן ביצעה מחקר בעיניי נוגע ללב, וראיינה בוגרים להט"בים, הומואים ולסביות, על חוויות ההתבגרות שלהם בקיבוץ. חלקם עוד גדלו בעת הלינה המשותפת, וישנה תמימות דעים. המושגים, ההמשגה, כל עולם הרעיונות שקשור איכשהו לנטייה הומואית, לזהות להט"בית, כל היבט שהוא לא נידון, אף אחד לא עסק בו, וכאשר הם עצמם גילו שהם כאלה, הם הבינו שהם חורגים בצורה מאוד ברורה, ומה שמקשה במיוחד, לא הייתה להם אפשרות לחשף. עכשיו, אני מתאר לעצמי, שעוד כמה שנים נעשה מחקר על הנוער שגדל היום, ויש לו את הנגישות לאינטרנט, והיום יש לנו ארגונים ואגודות שאפשר להגיע אליהם, אז אולי עוד 10 שנים, לא יודע, עוד כמה שנים נבצע את המחקר, ונגיד אין הבדל בין להיות נער הומו בתל אביב, או נער הומו במשמר העמק. אבל לאורך ההיסטוריה אנחנו רואים את הקושי הגדול, להבין מי אני כאשר לא ניתנו לי אף פעם הכלים, ואני אומר אפילו ההמשגה להשתמש בכותרת אני הומו, אני לסבית, אלו כלים שלא היו קיימים, ואז הקושי הוא להתמודד עם העצמי, הוא קושי רב ועצום.
האם יש לכם איזשהו רעיון להמשיך ולעשות מחקר דומה, למשל בקהילה הציונית דתית?
לפני...
אני מקווה בקהילה סגורה אחרת.
אני לא באתי עם שיעורי בית, אז הרשו לי לא לנקוט במספרים. אבל לפני, אני לא זוכר, 3 שנים בערך, ביצעתי מה שנקרא בלועזית מטה-אנליזיס, בעברית נקרא ניתוח על. לקחתי את מאגר המידע שדיברתי עליו לפני כמה רגעים, הוא כלל אז בערך 850 או 900 פריטים שונים. אני אומר, כל המחקרים שנעשו בישראל מ-1942, אני לא זוכר, 2019-2020. וביצעתי ניתוח סטטיסטי, וכאמור, מחקר אחד, הומואים גברים בקיבוץ. ועכשיו אני לא זוכר את המספרים, אבל המספרים או השיעור של המחקרים שנעשו בישראל על דתיים, על חרדים, על היבטים שונים של הקשר בין דת, קהילה דתית, זהות להטאבית, השיעור שלהם גדול יחסית, אני מתנצל שאין לי את המספר כרגע, אבל השיעור רב, זאת אומרת, אני... כאשר פוגל ביג'אווי, סיפה פוגל ביג'אווי ואני התחלנו את מיזם המחקר, אמרנו, יש לקונה מחקרית. את שואלת אותי, יש לקונה מחקרית בהקשר הדתי? לא, אין לקונה, הנושא נחקר. לפי דעתי, כבר מאמצע סוף שנות ה-90, יש לנו עשרות רבות של חוקרים וחוקרות ישראלים שבחנו את הקהילות הדתיות, אז אני משער שיש עוד היבטים שאפשר לחקור, אבל אני יכול להגיד לך, זו דרך שפסעו בה רבים לפנינו.
אולי תשתף גם את הסיפור האישי שלך על, על ההגעה לנושא, למחקר.
אני בן קיבוץ נגבה, וכשהייתי ילד, אבא שלי רצה ללמוד רפואה, ובקיבוץ נגבה הייתה אספת קיבוץ שהחליטה, רופא הוא מקצוע בורגני ואין לנו צורך ברופאים, אבא שלי נעלב, עזב את הקיבוץ. אבל לי היה ברור כל חיי שברגע שאני אהיה מבוגר, אני חוזר לקיבוץ נגבה, הוא מחכה לי הקיבוץ. וכשהייתי חייל, פגשתי גבר שהיה זקן ורב ידע, לפי דעתו היה בן 24-5, והוא אמר לי, ואנחנו מדברים על שנת 1979 או 80. עמית, אתה השתגעת? אתה הומו? מה אתה עושה בקיבוץ? והוא אומר, זה אוקסימורון מוחלט, אין אפשרות כזאת. ובאותו הרגע הוא חיסל לי את החלום ואת השאיפה שהייתה ברורה לי. זה מה שאני הולך להיות קיבוצניק. ולא הייתי קיבוצניק. היום, כשאני מעיין בספר, אני אומר, וואלה, אילו הייתי נולד 20 או 30 שנה יותר מאוחר, השאלה הזאת של דוד ב-1979 לא הייתה בכלל, אני חושב, הגיונית. כי הייתי אומר לו, תראה, חקרנו ואנחנו יודעים, היום האפשרות שאדם יהיה הומו לא מוציאה את האפשרות שהוא יהיה חבר קיבוץ או חברת קיבוץ, ולהפך. ואחד הסיפורים המעניינים שאנחנו מזכירים בקצרה, ופה אני מזכיר שם של אישה חשובה, נורית ברקאי מקיבוץ ראש הנקרה, שיצאה מן הארון כלסבית גם אחרי שהייתה נשואה ואימא, ואנחנו מדברים על שנות ה-80, זאת אומרת, שנות ה-90, לפני הרבה שנים, והיא נבחרה להיות מזכירת הקיבוץ, ראש הנקרה. ונורית ברקאי, דוגמה או מודל לכך, שאפשר להיות לסבית ומזכירת הקיבוץ, ואין בכך סתירה.
אני חושבת שזו צורה תחתונה מאוד מאוד מעודדת ומעניינת בהקשר הרחב של הדיון שלנו על קיבוצים, כי בספרות למשל ברוב המקרים האנשים שהם יותר ייחודיים בהקשר הקיבוצי נמצאים לרוב בסיטואציית דחק קשה, ואם אתה היום בא ואומר לנו לפחות בהקשר הזה, אנשי הקהילה הלהט"בית מוצאים את מקומם בקיבוץ, זה אומר שתהליכים של התפתחות היו תהליכים חיוביים?
אני רוצה עוד להוסיף נדבך, הקיבוץ יש בו כוח משיכה גדול, ומסתבר שגם במחקרים מארצות אחרות על ההגירה מן העיר ליישובים הכפריים הפריפריאליים, יש כל מיני ממדים של קסם כמו הקרבה אל הטבע. כן, הרצון הזה לחיות בקהילה קטנה, הדוקה. אז יש בקיבוץ קסם, ומסתבר גם ש... ואנחנו יודעים את זה במחקרים נוספים, הקיבוץ היום יכול לתת פתרון נוח ויעיל למצוקות כלכליות שאנשים חווים היום בחברה הישראלית, ואנחנו יודעים על תהליך שבו אנשים שעזבו את הקיבוץ, חוזרים אל הקיבוץ בגלל הנוחות הכלכלית, וזה מעניין שהקיבוץ נותן מקום נוח להתפתח ולהתבסס מבחינה כלכלית.
דוקטור קמה, תודה רבה. אני חושב שהחלון שדרכו הסתכלנו על הקיבוץ מתוך הארון השקוף, באמת מציף את הסתירות, את הסתירות העמוקות בקיבוצים עצמם, את מצד אחד היצירתיות והשונות והפתיחות לכאורה, ומצד שני שמרנות ואולי אפילו איזושהי צרות עין ואיזשהו קושי לקבל את השונה בשם אותם ערכים שאמורים להוביל בדיוק לדבר ההפוך, איזושהי תדמית של פתיחות, פתיחות כולל פתיחות מינית מול למעשה שמרנות שנמצאת שם. אני מצטרף לאופטימיות על ההסתכלות קדימה, אבל אני חושב שאני עדיין יוצא עם הכאב של מי של עשרות שנים שחיו בתוך קהילה קטנה, שברור היה להם שאין להם שם מקום אמיתי לזהות האמיתית שלהם, ואני יכול רק לקוות שבאמת זו ההיסטוריה ושעתיד יראה טוב יותר. תודה רבה.
תודה לכם על ההזמנה.
תודה רבה.
אדרבה, שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן.